אדריכלית ומתכנן אתרים את הקורס תכנון עירוני. הקורס מספר למעשה את ההיסטוריה והדילמות וההתפתחויות המרכזיות בדיסציפלינת התכנון. קורס שהיא בנתה ושינתה לאורך השנים. היום הקורס הזה כבר לא ניתן, ולכן החלטנו להפוך אותו לסדרה קצרה, שלא מתיימרת להיות הקורס כולו, אלא רק לתת טעימה ולגעת בכמה נקודות חשובות, שלמעשה עוזרות לנו להבין לא רק את ההיסטוריה של התכנון, אלא גם את הדילמות העכשוויות שמלוות את התכנון ואת מעמד המתכנן, ומשפיעות עד היום על העיר ועל כולנו. לשמחתי, זכיתי לרשת את הקורס וללמד אותו במשך שנתיים באוניברסיטת תל אביב. שמי הדס צור, ואני דוקטור לסוציולוגיה. כסוציולוגית עירונית, אחד הדברים שאהבתי בקורס זה לראות את האופן שבו, דרך ההיסטוריה של הדיסציפלינה על פני 100 השנים האחרונות, אפשר היה לראות את כל השינויים והמהפכות שהתרחשו בעולם. במובן הזה, תכנון עירוני מצד אחד מעצב את החיים שלנו, מעצב את זירות המגורים שלנו ואת דפוסי החיים, אבל הוא גם משקף ערכים ורעיונות, ולכן הוא הרבה פעמים משקף את ערכי התקופה. בשלושת הפרקים הקרובים ננסה לגעת בכמה מהנקודות והצמתים החשובים שהשפיעו על הדיסציפלינה ומעצבים אותה עד היום.
אז מה זה תכנון ערים? זו דיסציפלינה, לפחות בצורה הנוכחית שלה, דיסציפלינה חדשה. זה לא שתכנון ערים לא היה קיים בעבר, גם בתקופה המצרית, הרומאית, היוונית, ימי הביניים וכן הלאה, תמיד הייתה איזושהי התייחסות למרחב, אבל הארגון של המרחב לא היה חלק מתוך איזושהי תפיסה מערכתית שכוללת חקיקה ורגולציה, אנשים שהיו מעורבים בתהליכים הללו, אפילו אנשי מקצוע, אלא באמת היו דמויות מרכזיות, הקיסר, המלך, האריסטוקרטים שהיה להם בעצם את הכוח, את המשאבים, והם אלו שהגדירו את המרחב. הדבר הזה אפשר להם לפעמים לעשות גם דברים מאוד בעייתים ודרמטיים, כמו בתקופה של האוזמן, שהוא מחק חלק גדול מהעיר פריז כדי לייצר את הסדרות. הדברים הללו היום לא יכולים להתאפשר, וכשאנחנו מדברים על תכנון ערים, אנחנו מדברים על בעצם איזושהי מסגרת ארגונית שעוסקת בניהול של טריטוריה, של משאבים, במטרה לייצר איזשהם חיים טובים יותר עבור החברה, ולחלק את המשאבים עד כמה שניתן בצורה שוויונית. איך עושים את זה? עושים את זה באמצעות רגולציה, באמצעות חקיקה, כאשר החברה ונבחרים של החברה בממשלה אחראים ומנהלים את השליטה על כל המשאבים הללו. אם מצליחים לעשות את זה בצורה צודקת או לא, זה כבר חלק גדול מהדיון והוויכוח בתכנון ערים, וחלק גדול מהמהות הדיסציפלינרית. ובאמת השאלה היא, האם זו דיסציפלינה חדשה? אז כמו שאמרנו, לא, התחום עצמו לא, אבל הצורה של הדיסציפלינה בהחלט כן. נוטים לזהות את הנקודת ציון המשמעותית ביותר, לפחות לתכנון ערים בעידן המודרני, עם המהפכה התעשייתית ב-1899, המהפכה התעשייתית הראשונה.
מה בעצם היה בנקודת זמן ההיסטורית הזאת שבכלל עורר את הצורך הזה?
הדבר הדרמטי ביותר זה שוב, כמו שאמרתי, המהפכה התעשייתית הראשונה, הגירה של הרבה מאוד אנשים למרכזי ערים כמחפשי עבודה, מיקום של מפעלים במרכזי ערים בסמיכות למוקדי מסחר ולמוקדי אנרגיה ונמלים שבעצם משם שונעו הסחורות, והדבר הזה יצר גם עומס אדיר של אוכלוסייה וצפיפות בתוך הערים, ומכיוון שמדובר על הגירה מאוד מאוד גדולה, אז הרבה סלאמס, ואיתם בעיות של היגיינה וכן הלאה, וגם זיהום מאוד גדול מן המפעלים, בעצם התחלה מאוד לא מבוגרת של כניסה של תאוס לתוך הזירה העירונית. הדבר הזה יצר איזשהו משבר דווקא, וזה אחד הדברים המעניינים, במדינות היותר מפותחות, כי בעצם המהפכה התעשייתית הראשונה משפיעה יותר על המדינות המפותחות.
בתקופה היא של בעצם סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19.
כן, נכון. אמנם המהפכה התעשייתית מתחילה, אבל העוצמה של ההתנגשות הזאת בין תעשייה לסביבות עירוניות, אנחנו מרגישים אותה בתחילת המאה ה-20 בשיא העוצמה. כשאנחנו מסתכלים על כל 100 השנים הללו, יש כמה נקודות ציון, אז זאת נקודת הציון הראשונה שמעוררת את החשיבה על מודלים חדשים של איך בכלל להסתכל על עיר, איך לתכנן את העיר, ואנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט, על הדמויות המרכזיות, על אבן עזר הווארד, על פטריק גדס ולה קורבוזיה. זאת נקודת ציון אחת מאוד משמעותית. נקודת ציון שנייה חשובה מאוד במאה השנים הללו זה 1950, פוסט מלחמת העולם השנייה, וכל הבנייה שלאחר המלחמה, כולל השיכונים והרצון לתת מענה לפליטים, וגיבוש של מדיניות מגורים על ידי המדינה מתוך ראייה של רווחה. נקודת ציון שלישית מאוד מאוד דרמטית היא דווקא בשנות ה-70, שנות ה-80, שבעצם אז קורים שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, כביכול לא קשורים, אבל הכי קשורים. הדבר הראשון זה איזשהו משבר כלכלי עולמי, ומעבר לכלכלה הניאו-ליברלית, המשבר הנפט ב-1973, ובעצם המדינה שעד אז מספקת מגורים ומנסה לתת מענה לפליטים ולחברה, בעצם מחליטה על הסגת בחלק גדול מן הנושאים שבהם היא טיפלה, היא כבר לא רוצה לפתח ולתת את הנושא של המגורים לכל אזרח ואזרח, ומתחילים תהליכי הפרטה בכל העולם. זה מצד אחד. מצד שני, גם ביקורת מאוד מאוד קשה על כל מה שנעשה לאחר מלחמת העולם השנייה, בתוך הדיסציפלינה של תכנון ערים ושל ארכיטקטורה, ובעצם יחד אנחנו עוברים לעידן אחר לגמרי בתחום של התכנון ערים, לכיוון של חברה שהיא הרבה יותר יזמית, מתן כלים יותר לחברה האזרחית, להיות מעורבים בתכנון ערים. הנקודה הציון הרביעית שעליה גם נגיע בסוף הפרק הזה, זה תחילת המאה ה-21, הניסיון לצד כל תהליכי ההפרטה והכלכלה הניאו-ליברלית והמעורבות של החברה האזרחית להתמודד עם משברים גלובליים גדולים כמו הגירה, משבר האקלים, צמיחה דמוגרפית מואצת, משבר שאנחנו עדיין אולי לא מרגישים אותו, אבל אנחנו מודעים אליו שזה משבר המזון, משבר המים, ובכלל היערכות למצבי קיצון וניסיון לגבש כלים מתאימים ביחס לנושא הזה.
אז לאחר ההקדמה והסימון של ארבעת נקודות המפתח לאורך המאה ה-20 שהשפיעו על התכנון העירוני, נחזור לנקודת ההתחלה. ראשית המאה ה-20 ודמויות המפתח שעיצבו את התכנון העירוני.
יש שלוש דמויות שאת ההשפעה שלהם אנחנו מרגישים עד היום. את המורשת שלהם אנחנו עדיין חווים עד היום וגם חיים וחושבים בעצם איך להתאים את המציאות של היום לחלק מן המודלים הללו שהם בנויים בכל רחבי העולם. אז הדמות הראשונה והמעניינת בעיניי זה אבן עזר הווארד, שהוא בכלל לא מגיע מתחום האדריכלות, הוא מגיע מתחום הג'ורנליזם, הוא כותב, הוא מסתכל על הזירה העירונית באנגליה, הוא רואה את כל המגמות שמתרחשות בכפר, את ההגירה של הכפריים לכיוון העיר, ובעצם יש לו איזשהו חזון אוטופי. הוא מתחיל מאיזשהו אידיאל. מה שהוא בעצם רוצה זה לפתח מודל חברתי למען חברה טובה יותר, זאת אומרת איזשהו רעיון רחב שלא בכלרך מתחיל במקום, אבל הוא כן מזהה את המצוקות שקורות בערים. יש לו איזשהו רעיון לפתח סוג אחר של ערים שיחברו בין השירותים העירוניים לאיכויות שקיימות בספר, ולבטל בעצם את הדיכוטומיה הזאת שהתעשייה נמצאת רק בערים והחקלאות נמצאת רק בכפר, ולייצר איזשהו מרחב ביניים. הוא כותב ומפרסם ספר ב-1898, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform Garden Cities of Tomorrow. הדבר הזה והסכמות המאוד מפורסמות שלו משפיעות על הרבה מאוד מקבלי החלטות בעולם, גם על ישראל. יש לנו הרבה מאוד ערים שמתבססות על הרעיונות הללו. ובעצם מה המודל הזה מציע? צריך לזכור, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, אז היה לו מודל שהיה לו גודל מסוים מבחינה מרחבית. הוא הגביל את צמיחת העיר, הוא הגביל את כמות התושבים, העיר האידיאלית מבחינתו אז הייתה 32,000 תושבים, שזה בעצם היום בסדר גודל של שכונה, והרעיון שלו היה שתהיה בעלות קואפרטיבית על הקרקע, זאת אומרת שכולנו בעצם בעלי הקרקע, וזאת במטרה לבטל כל מיני ספקולציות נדלניות, זאת אומרת ששוב פעם לא נגיע בעצם למצב שבו אנחנו נמצאים בו היום, והתפיסה שלו הייתה איזושהי תפיסה קונצנטרית, תפיסה מרכזנית, יש במרכז את כל מבנה הציבור והשירותים הציבוריים, כאשר מסביב, במגורים ובמעטפת החיצונית ביותר, התעשייה והסביבות המזהמות יותר, כאשר את כל המערך המעגלי הזה, חוצות סדרות, כמובן שיש איזושהי רכבת שמארגנת ומקשרת את היישוב הזה לערים המרכזיות, נניח כמו לונדון או ערים אחרות. ובעצם המודל הזה מצליח מאוד, בין השאר מכיוון ששוב פעם אחד הדברים המעניינים, הוא לא נשאר ברמה האקדמית של ספר, אלא הוא מחליט לפתוח בעצם חברה. ב-1902 הוא פותח את החברה שנקראת Garden City Pioneer Company. באמצעות החברה הזאת עובד יחד עם אנשי מקצוע, אדריכלים ומתכננים, ועם רשויות בתוך הארגון הבריטי, והם מתרגמים את כל הרעיונות הללו לסביבות פיזיות. מה שמעניין זה מי בא בעצם לגור בתוך המקומות הללו, הרי תחשבו על זה, זה בעצם שונה לגמרי מכל מה שהיה עד אז. הוא מציע בעלות קואופרטיבית, הוא מציע מגורים ועבודה באותו מרחב, הוא מציע מין בתים עם גינות ירק, הוא מציע בעצם בכלל עיצוב אחר של מבנים, המבנים באנגליה זה בריקס, זה עם אבנים וכן הלאה, והוא מציע בעצם חזיתות נקיות עם לבנות, עם פתחים, הוא מדבר על עברור, גגות רעפים, הוא מציע משהו שונה לגמרי. אז מי בא לזה? כמובן רק אידיאליסטים, אנשים שמוכנים להיכנס להרפתקה הזאת, ושוב פעם, מה שנראה לנו נורא ברור מאליו, מאוד לא משך את האוכלוסייה, ובעצם הערים הראשונות הללו לא מתמלאות באוכלוסייה. הן בעצם מגיעות לתפוסה המלאה שלהם רק לאחר מלחמת העולם השנייה, יש לנו הגירה ופליטות, הם אלה שמצליחים להגדיל את הנפח של הערים הללו, קוראים להם הערים החדשות, New Towns. הערים החדשות הללו, דרך אגב, לאחר מלחמת העולם השנייה, נבנות בכל מקום שאתם יכולים לעלות על דעתכם, בדרום אמריקה, ברוסיה, ביפן, בישראל, זה המודל של ערי הפיתוח. המודל הפיזי הזה משתכפל בכל רחבי העולם. מה שעוד מעניין זה בעצם ההתרחקות יותר ויותר מהמודל האידיאלי הזה, מהאוטופיה הזאת שבעצם אבן עזר הציע לנו. מה שנשאר זה בעצם המעטפת הפיזית, הארגונית, המרחבית, התכנונית.
אבל לא הכלכלית.
לא הכלכלית ולא החברתית. המודל מתרוקן קצת מהרעיונות החברתיים והכלכליים ונשאר רק המבנה ארגוני פיזי.
אני רוצה להגיד עוד משהו על אבן עזר האוורד, שאותי כזה תפס כסוציולוגית, שאני חושבת שצריך להבין את השינוי המהותי שהיה בדפוסי החיים, בתקופה הזאת של האיור והתיעוס, שבעצם מה שקרה זה שנכון, אנחנו אומרים, אוקיי, היו הרבה מהגרים שעברו להרים, אבל המשמעות הייתה שזה משהו שמאוד הטריל אותו, היה ההתרוקנות של הלנד, כאילו ההתרוקנות של האזורים שהם לא עירוניים, בעצם ההתרחקות הזאת היא מהאדמה, וזה שכולם עברו לעיר, וזה היה שינוי אדיר באורך החיים, והעיר היא גם הייתה, העיר הזאת היא הצפופה, מלאה באנשים, זאת אומרת, הערים אז צמחו בקנה מידה מטורף ומאוד מאוד מהיר, כאילו מערים של כמה מיליונים, הפכו לערים של הרבה מאוד מיליונים, והעיר הזאת שאנחנו מכירים אותה היום, שיש בה את התופעות שמאפיינות אותה, כן? האנונימיות, וזה שאף אחד לא מכיר אף אחד, מה שאנחנו יודעים שגיאורג זימר כתב עליו, נכון? על הניקור בזירה העירונית, וזה דברים שאת אבן עזרא האוורד הם הטרידו, ולא סתם הוא בעצם יצר את המודל הזה של העיר גנים, שמחבר ובעצם הוא מנסה לשמור על האיכויות של הכפר, ולתת את האיכויות של העיר, אבל לא סתם הוא הגביל את זה ל-32,000 איש, שיהיה בכל זאת את הקנה מידה האנושי, כדי שתוכל להיות חברה שהוא ראה אותה כחברה סוציאליסטית ועם היכרות, ולהחזיר את האנשים בעצם לאדמה. זה גם, את יודעת, איזה ניסיון כזה, להסיר את המרחב בקנה מידה...
נכון. כל התקופה הזאת, צריך להבין שהמודלים הללו הם גם חלק מההנדסה החברתית, האזרחית, שמדינות, ממשלות מבקשות להפעיל על האזרחים שלהם. אבל הכוח של העבודה של אבן עזר, הסכמה הזאת, הרעיון הזה, שהוא מספיק אלסטי וניתן לשכפול בכל מקום על פני כדור הארץ. דרך אגב, גם היום האתגרים של הערים הללו, הערים החדשות הללו, שהן כבר לא כל כך חדשות, הן כבר קרוב בין 60 ל-80 שנה, כל קונטקסט מתמודד עם אתגרים אחרים. אז ברוסיה וביפן אנחנו רואים שהם ננטשים, בישראל הם צומחים, הזירות הללו מכל מיני סיבות, אז בעצם התרבות יש לה פה השפעה מאוד מאוד גדולה, והכוח אבל של הדמות הזאת זה בעצם ההפצה של הרעיון שלו, וההשפעה של הרעיון שלו על כל כך הרבה זירות. דמות אחרת שהיא כן מעניינת, שלא מציעה מודל, אבל מציעה כלי מאוד רב עוצמה של ניתוח, זה בעצם פטריק גדס. בישראל נורא מכירים אותו דרך הנושא של תל אביב, ודווקא בתל אביב הוא מציע תכנון, אבל אני דווקא רוצה לדבר על פטריק גדס מהכיוון המתודולוגי, שזאת בעצם התרומה המשמעותית שלו, לאו דווקא העשייה התכנונית. פטריק גדס הוא הראשון שאומר, בואו נסתכל רגע על הזירה העירונית, בואו ננסה לנתח אותה, מה המאפיינים הגיאוגרפיים של האקלימים של החברתיים, וננסה לייצר איזושהי סופר פוזיציה בין כל הפרמטרים הללו. שוב, דמות שמגיעה לא מהזירה התכנונית והאדריכלית, שעדיין שקועה בנושא הפיזי, מבינה שהזירה העירונית היא זירה שמורכבת מהרבה מאוד ממדים, ומנסה להסתכל על כל הדברים הללו בו זמנית, ובעצם יש לו מין תרשימים כאלו מאוד מורכבים של איך כדאי להסתכל על כל הממדים הללו, וזה בעצם, שוב, פריצת דרך מאוד משמעותית. הוא הראשון שאומר, אנחנו חייבים לייצר סקר, חייבים לייצר איזושהי דיאגנוזה לפני הטיפול. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי גם היום כשאנחנו מתכננים, בעצם כל הניתוח של מה שאנחנו קוראים בעולם התכנוני, מצב קיים, נשען על אותה המתודולוגיה הראשונית שמתפתחת בתחילת המאה ה-20 של גדס, שבעצם הוא אמר, גיאולוגיה, גיאוגרפיה, אקלים, כלכלה, והמרחב הפיזי הם בעצם נקודת המוצא להחלטה איך כדאי לפתח ולטפל בזירה העירונית. ובעצם מה שוב פעם הכוח שלו, אם אבן עזר פתח את החברה שלו, מה גדס עושה? גדס בעצם מגויס על ידי ממשלת בריטניה לעשות מחקר בהיקף לאומי. ושוב פעם, גם פה המחקר הזה שהוא עושה עבור בריטניה, שאחרי זה מואמץ על ידי הרשויות, והוא בעצם הבסיס לתוכנית האב של כל לונדון לאחר מלחמת העולם השנייה, שוב פעם איזשהו מפץ מאוד משמעותי בהתפתחות של הדיסציפלינה של תכנון ערים.
תוכנית אב זה גם היה איזה קונספט חדש?
לא, תוכנית אב עצמה היא לא קונספט חדש, כי בעצם כל הזמן עשו תוכניות לערים, ובכלל, אם הבריטים ידעו לעשות משהו טוב, זה לעשות מיפויים ותוכניות. מה שחדש זה בעצם השימוש בסקר של גדס כבסיס לתוכנית המאוד מפורסמת של אברקומבי ב-1944, התוכנית שעל בסיסה שוקמה לונדון. הדבר הזה הפך להיות כבר איזשהו תהליך מאוד מובנה לאחר מכן כמעט בכל עבודה תכנונית. ולכן שני היסודות הללו, מצד אחד של איזשהו מודל שניתן לשכפל אותו, ומצד שני של מתודולוגיה שגם אותה ניתן לשכפל, הם בעצם תרומה מאוד משמעותית של שני אנשים שבכלל לא מגיעים מהזירה האדריכלית והתכנונית. אז איפה האדריכלים והמתכננים? הם נכנסים לתוך הסיפור הרבה יותר מאוחר. בעצם הדמות המרכזית שמבינה את המשמעות ואת ההשפעה של המהפכה התעשייתית, זה בעצם לה קורבוזיה, הוא כותב את הספרים המפורסמים שלו, ומניפסט ככה שמתפעל מהנושא של המהפכה התעשייתית. עד אז, דרך אגב, מי שמבין ונרתם ופועל, זה בעיקר מהנדסים ביחס למהפכה התעשייתית. הספר הראשון שלו זה קריאת השכמה לאדריכלים, שהוא טוען, אתם מבזבזים את הזמן שלכם, תתעוררו, תתייחסו לנושא של המהפכה, תבינו את הפוטנציאל שלה, תבינו את היכולת של המהפכה הזאת, בעצם לשנות את האדריכלות והתכנון העירוני. הוא מקים ארגון שנקרא סיאם, שזה בעצם הקונגרס הבינלאומי לארכיטקטורה מודרנית ב-1928, ובאמצעות הכנס הזה, שוב פעם, זה נורא מעניין, כל דמות כזאת מקימה איזשהו ארגון או איזשהו משהו שבאמצעותו מצליחים לקדם את הסדר יום, זה לא משהו כזה שנשאר פנימי, הוא מצליח לכנס הרבה מאוד אדריכלים ומתכננים מאוד מפורסמים, שאין לנו זמן להיכנס אליהם, ומייצר ובונה איזשהו מניפסט של תנועת המודרניזם באדריכלות, אבל הדבר החשוב ביותר זה שהוא גם מייצר מודלים משלו לתכנון העיר העתידית.
שבעצם התפיסה שלו היא מאוד מאוד שונה מאיך העיר צריכה להיות, נכון, מאשר אבן עזרא.
נכון,
אז איך הוא רואה את העיר?
אז בעצם מבחינת לקורבוזיה, הוא רואה את הבית בכלל, את הנושא של מגורים כסוג של מכונה, הוא מאוד מתחבר לשיח של המהפכה התעשייתית, צריך לזכור, המהפכה התעשייתית מדברת על מיקון, על תיעוס, על ייעול. מבחינתו, העיר האידיאלית היא עיר שמשקפת את עידן המכונה. שוב, תחילת המאה ה-20, 1920, אין לנו כל כך הרבה רכבים, אין לנו highways, אתם צריכים לחשוב על מציאות אחרת לגמרי, תראו איזה דרך עשינו במאה השנים הללו, הוא אומר, בואו נאמץ את כל הכלים הללו שהמהפכה מציעה לנו, ונבנה עיר חדשה, עיר שתשחרר את המצוקות של פקקים, של עומסים, של בעיות היגיינה, ההפך מאבן עזר שרוצה לשלב בין העיר לטבע, הוא רואה את העיר וטבע כניגודים. העיר צריכה להיות עיר, הטבע צריך להיות טבע. יש עוד דבר אחד מאוד משמעותי בתפיסת עולם שלו, המתכנן הוא יודע הכל. המתכננים, האדריכלים, הם מומחים, להם יש את היכולת להגדיר מה זאת עיר טובה, ואיך כדאי לטפל בה, ואיך כדאי לנהל אותה.
אז איזה סוג של עיר הוא דמיין? ומה הם העקרונות שמנחים את התכנון שלו?
הוא דיבר בעצם על עיר שצומחת לגובה, עיר ורטיקלית, עיר שמאוד מאמצת את הנושא של ציפוף, ובתוך הציפוף ריאות ירוקות, פארקים. האמת היא, מספיק לצאת לכל שכונה חדשה פה בישראל, ובמידה רבה המודל של השכונות החדשות בישראל עוקב אחרי המשנה של לה קורבוזיה. והנושא של התחבורה הוא המרכזי בתוך הסיפור הזה. לה קורבוזיה לא כל כך התייחס לקונטקסט, לא כל כך עניין אותו. כל עיר יכולה להתחיל מחדש, טבולה רזה, שטח ריק, פלטה ריקה. תמיד המודלים שלו התייחסו בצורה מאוד שטוחה לנוף. גם פה, כשאת חושבת על ישראל, אז כשאת חושבת על שכונות חדשות, זה הדבר שאנחנו הכי הרבה אוהבים לעשות, לקחת שטח ריק, לשטח אותו, למקם עליו איזושהי שכונה. התפיסה שלו הייתה מאוד מאוד אבסטרקטית, זאת אומרת, אין פה ניסיון לייצר כל מיני ציטוטים בתוך האדריכלות, אלא משהו מאוד נקי, מאוד מופשט, כשהרעיון המשמעותי ביותר במודל שלו זה כמובן הנושא של קנה המידה. הוא דיבר על ערים למיליונים ודיבר על תפוסות מאוד מאוד גדולות. הדבר הנוסף, שהוא גם שינוי מאוד דרמטי, הוא דיבר בעצם על אובייקטים, מבנים, מבני מגורים, שאפשר ויש להם פתחים 360 מעלות, כשאת חושבת על זה למשל באירופה, חלק גדול מהדירות עד אז, יש להם אולי כיוון אוויר אחד, במקרה הטוב שניים.
זאת אומרת, בוא נסביר שהכוונה היא שזה לא בניינים שמחוברים אחד לשני ומייצרים איזושהי רכבת, אלא בניינים שנקראים פרי סטנדינג, זאת אומרת, כל אחד עומד בפני עצמו ולא מחובר לאחד אחר, כל אחד בתוך איזה ריבוע.
נכון, ואז יש לך תחים ב-360 מעלות, זה מאפשר בעצם יותר עברור, אוויר, ובעצם הדבר הנוסף שמאוד מאוד משמעותי, זה הכניסה של הברזל, הבטון, התאוס, וההקמה המאוד מהירה של יחידות המגורים. כל הדבר הזה הוא שינוי מאוד 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 דרמטי, מכל המבנה מגורים שאנחנו הכרנו עד עכשיו. אז כל מה שאנחנו מתרפקים עליו, כשאנחנו מטיילים באירופה, כל הרקמות...
לא הקסים אותו.
לא. ממש לא, הוא חשב שזה ישן, שזה מיושן, שזה אורנומנטיקה מיותרת, ובעצם הוא כיוון אותנו לסדר יום אחר לגמרי.
אז אולי כן תגידי כמה מילים גם על איך זה קשור בעצם ברעיונות של המודרניזם, כי אני חושבת שאצל לה קורבוזיה באמת דבר נורא נורא משמעותי, זה העניין הזה של לזרוק את הסדר הישן, שהיה מאוד מאוד היררכי ומאוד מאוד מקושט ומצועצע והביע כל מיני, ובעצם החתירה הזאת היא למשהו הפונקציונלי, שהוא גם מבטא את הקדמה ואת היכולת של האדם, כאילו כל בעצם הטכנולוגיה והבטון שמאפשרים את היצירה לגובה הזאת שלא התקיימה קודם, זה חלק מהרצה שלו ל... לראות את זה כגדולתו של האדם, הנאורות.
אני חושבת שיש באמת שני משפטים נורא נורא חשובים בתפיסה המודרניסטית. הראשון זה form follow function. הצורה עוקבת אחרי הפונקציה. זאת אומרת, הצורה של הבניין תעקוב, או הצורה של החלל תעקוב אחרי הפונקציה אותה הוא משרת, ללא קישוטים. עד אז בעצם קודם כל יש לנו קישוטים, פסלים, כל מיני אורנמנטיקה, ואחרי זה חושבים איך החלל הזה יתפקד ויאפשר כל מיני דברים. התפיסה שלו היא תפיסה הפוכה, בכלל של כל המודרניזם. הצורה צריכה לעקוב אחרי הפונקציה אותה היא משרתת, וזהו. והדבר השני, less is more, שזה בעצם משפט מאוד מאוד חשוב של מיס ואן דר רוה, שבעצם פחות זה יותר. שני המשפטים הללו שמאוד מקדשים את הפונקציונליות ואת המינימליזם, הם הבסיס לחלק גדול מכל מה שקורה לאחר מלחמת העולם השנייה ברחבי העולם. משהו שבשנות ה-80 וה-70 כבר מתחילים לבקר ולהסתייג ממנו. עד שנות ה-70 וה-80, שלושת הדמויות הללו יש להם השפעה אדירה, אנחנו מרגישים את ההשפעה שלהם עד היום, אבל בשנות ה-70 כבר מתחיל להתעורר הספק, לפעמים אפילו קצת קודם לכן.
בשנות ה-60 וה-70 מתחילה התפכחות מהתכנון המודרניסטי, וצומחת ביקורת על המודלים שעד אז הספיקו לתפוס אחיזה במקומות רבים בעולם. מי שזוכה למירב הביקורת הוא אותו אדריכל שוויצרי.
מי שזוכה להתקפה רצינית זה לקורבוזיה ובעצם כל המודלים שלו, שבאמת היו עטופים ברעיונות מאוד פרוגרסיביים של אוטופיה, של עולם חדש, של יחידת שיקון זהה לכל אדם בחברה, ובאמת איזשהו רעיון שבאמצעות ארכיטקטורה ותכנון עירוני אפשר גם לשנות את ההתנהגות של החברה האזרחית, אבל גם בעצם לייצר איזשהו מודל שוויוני יותר. ובעצם יוצאים המון המון ספרים ביקורתיים. ב-1960 הספר The Death and Life of Great American Cities, ספר חשוב של קווין לין שנקרא The Image of the City, וספר חשוב מאוד ב-1961 של רוברט ונטורי שנקרא Complexity and Contradiction in Architecture. אני אגיד מילה על כל ספר. בעצם הספר של ג'יין ג'קובס מבקר בצורה מאוד מאוד בוטה את המשנה של לקורבוזיה, מדבר על האנונימיות, על הניכור, על האובדן של הקהילה, של הזהות, של ההיסטוריה. טוען שהמרחבים והמודלים של לקורבוזיה מציע מעקרים הרבה מאוד מההיבטים העירוניים שאנחנו כמהים וזקוקים. היא מדברת על מותן של הערים האמריקאיות. צריך לזכור, הערים האמריקאיות טרום הסדר יום הלקורבוזיאני. ספר מאוד מאוד חשוב של רוברט ונטורי, שמדבר בעצם על המורכבות והסתירה בארכיטקטורה. בעצם אם המודרניזם דיברו על הניקיון, על המופשט, על המינימליזם, על הצורה שעוקבת אחרי הפונקציה, בעצם הוא אומר, לא, המרחב העירוני הוא מרחב של סתירות. הסתירות הללו והמורכבות הללו הם אלו שיוצרים את העניין, הם האיכות האמיתית של המרחב העירוני, ובעצם איבדנו את כל הדברים האלה עם המשנה המודרניסטית. איבדנו, אבל גם בעצם הם מתקיימים למרות הניסיון שלנו למשמע את המרחב. והדמות השלישית, קווין לין, שאומר, אנחנו כל הזמן מאמינים בתפיסה של המתכנן יודע הכל, של האדריכל יודע הכל, אבל בעצם מה עם האנשים? הוא הראשון שמנסה להסתכל על העיר מנקודת המבט של האנשים, הוא מנסה לזהות באמצעות מפות מנטליות איך הם מבינים את המרחב, איך הם מבינים את העיר, ומייצר איזושהי שפה שלמה של אלמנטים שבאמצעותם הוא חושב יש לתכנן את העיר.
מה בעצם משותף לשלושת הספרים הללו, שנראים כאילו הם מגיעים מעולמות שונים מאוד? ג'יין ג'ייקובס, אקטיביסטית עירונית, קווין לינץ' שחוקר את הקריאות של העיר בידי המשתמשים, ורוברט ונטורי שמתמקד באדריכלות של לס וגאס.
זה בעצם ביקורת מאוד קשה על התפיסה המודרניסטית, על התוצרים של הערים המודרניסטיות. אולי בישראל זה לא כל כך חוזר, כי ישנם הערים הפלסטיניות טרום הקמת מדינת ישראל ב-48, אבל בעצם ישראל כל כולה בנויה על המשנה המודרניסטית. אין לנו כל כך במובן הזה על מה
להתרפק,
כן. לא איבדנו פה איזה שהם ערים, זה, בוודאי שהיו פה את הערים הפלסטיניות, כן? אבל בעצם צריך לזכור שבתחילת המאה ה-20, הארגונים היהודיים והחברה היהודית שנמצאת פה, בעצם דוחה ושוללת את הערים הפלסטיניות, היא מבקשת להתרחק מהסדר יום הזה, והיא כל כולה נבנית על המשנה המודרניסטית. אז פה עשינו קצת איזה פאוזה לכיוון הישראלי, אבל בעצם בעולם כולה, כולו, הם כן מסתכלים על מה שהלך לאיבוד, על הקונטקסט, על ההקשר, על החברה, על כל המודלים העירוניים הללו, שגם גרמו להרבה מאוד מדינות למחוק רקמות שלמות. זאת אומרת, גם בארצות הברית, גם באירופה, מוחקים לפעמים רקמות שלמות, אזורים שלמים, ומקימים שם סביבות ובניינים, לפי המודלים של Le Corbusier. ספר מאוד מאוד דרמטי, שיוצא ב-1985 של אליס קולמן, נקרא Utopia on Trial, אוטופיה עומדת למשפט, והוא בעצם אחד הספרים הכי ביקורתיים סביב הנושא של Le Corbusier, והמודלים שלו בכלל, באותם שנים צריך לזכור חלק גדול מהשיקונים הללו שהם מגה סטרוקטורות, מתפתחת תרבות מאוד מורכבת שכוללת לפעמים גם אלימות ודקליין. צריך לזכור שכל השיקונים הללו מישהו צריך לתחזק אותם, מישהו צריך לטפל בהם, ובעצם במחקרים שנעשים בכל מיני מקומות, גם בארצות הברית וגם באנגליה וגם במקומות אחרים באירופה, בעצם המרחבים הללו הופכים להיות מרחבי אימה, הם ננטשים. האוכלוסיות שנכנסות לשם הן אוכלוסיות חלשות, ובעצם הרבה מאוד מדינות עומדות בפני שבר מאוד גדול.
Well, it was considered a masterpiece of urban planning when it was built in the mid-1950s.
But the Pruitt-Igoe high-rise apartments became a heartbreaking symbol of the failure of public housing and the community's inability to address problems of racial segregation, poverty, and crime. A look back to the mid-70s when the complex was being torn down.
אחד הסמלים האייקונים של התקופה זה בעצם הפיצוץ בדינמית של מתחם שיקונים שנבנה על סדר יום כזה בסנט מיזורי.
There was so much hope when the 33 buildings that made up the Pruitt-Igoe apartments were drawn by a famous architect in the 1950s. But in real life, the complex at Jefferson and Cass on the near north side was a public housing failure almost from the start. Over the next 16 years, the primarily African American families living in the buildings faced daily confrontations with crime and vandalism.
The fact is that Pruitt-Igoe is still standing there, and those policemen are afraid to go in there, and they don't give a damn.
By the late 1960s, many in St. Louis began calling for the buildings to be torn down.
Pruitt-Igoe is a mistake, and we ought to recognize it as such. And if we have any money available, it should be for the purpose of tearing Pruitt-Igoe down.
A years-long struggle to tear them down would finally bring an end to Pruitt-Igoe in 1972.
הסרטון הזה או התמונות הללו שמתארות את הפיצוץ בדינמית של שיקונים שנבנו על ידי המדינה מתוך איזושהי ראייה אוטופיסטית של לחבר קבוצות חברתיות שונות, ספציפית שם, שחורים ולבנים, ולייצר איזשהו מרחב מודרני שכולל גם מבני ציבור, גם פארקים בסביבה שהיא לא הייתה מצליחה במיוחד. ובעצם אותה מדינה שהקימה, שלקחה את אחד האדריכלים הכי חשובים ומפורסמים אז מיפן, שמאמץ את המשנה המודרניסטית, ואחר כך בעצם מורסת את זה ומפוצצת את זה, זה אייקון ונקודת ציון מאוד משמעותית בתפיסה ובכישלון של הרעיונות המודרניסטיים. אבל שוב פעם, צריך לשאול האם באמת זה הכל נכשל, או האם באמת זה נכשל באותה צורה בכל מקום.
אם ננסה לסכם בכמה נקודות, מה הייתה הביקורת על התכנון המודרניסטי?
אחד, הרעיון הזה שאפשר לייצר איזושהי לוגיקה דדוקטיבית, זאת אומרת, יש איזושהי בעיה, אנחנו יכולים לקמת אותה, לפרמט אותה ולייצר איזשהו פתרון. הבעיה מוגדרת על ידי האדריכל והמתכנן, הפתרון ניתן על ידי האדריכל והמתכנן, זירה כל כך מורכבת כמו עיר וחברה, הופכת להיות איזשהו משהו ככה מאוד צר ואנליטי. הביקורת השנייה הייתה כמובן על הנושא של ההפרדה בין השימושים, שככה לא הזכרנו את זה, אבל בעצם אחד מהדברים הבולטים ביותר במשנה של Le Corbusier, אבל גם של אבן עזר, זה בעצם הנושא של האיזור, ההפרדה בין אזור התעשייה, המגורים, השטחים הפתוחים. ג'ן ג'ייקובס היא אחת מהדוברות הבולטות כנגד התפיסה הזאת. והדבר השלישי זה בעצם שכל המודרניסטים לא היו בעצם בעד התחדשות עירונית, אלא בעצם בעד בנייה מחדש. להרוס ולהרוס. לבנות מחדש. כשבעצם שלושת הדברים הללו, לפי כל אותם מבקרים, גרמו להרס של קהילות.
אני חושבת שעם הקריסה של הבניינים של הפרויקט, אחד הרעיונות הכי משמעותיים שקרסו, זה שבעצם המתכננים האלה, את כן אמרת על זה שהם כולם היו אידיאליסטים, והם כולם בעצם המחשבה שהובילה את התכנון שלהם, היא גם איזה סוג של חברה רוצים ליצור, או האמונה שבעצם דרך התכנון הפיזי, אנחנו נוכל לייצר חברה טובה יותר, ונוכל לייצר מפגש בין אוכלוסיות. אז באותם בניינים, באמת נגיד בארצות הברית, אז חיו ביחד שחורים ולבנים, ובסופו של דבר מה שקרה זה שבעצם המימד האנושי הכריע, ואנשים, למשל במקרה שבארצות הברית, הלבנים בסופו של דבר עזבו את הפרויקט, ומי שנשארו שם היו השחורים. וזה בעצם הקול שעולה בשנות ה-60 וה-70, הביקורת שצומחת, שבעצם המוגבלות של התכנון הפיזי לבנות את החברה. כי אנשים בסופו של דבר מחליטים איך הם משתמשים במקום, אם הם משתמשים, הם מוכרים להיות עם אותה אוכלוסייה או לא.
אז בעצם זה נקודה מאוד טובה שציינת עכשיו, כי מה שקורה זה שאם עד שנות ה-60 וה-70, ההנחה היא שבאמת ארכיטקטורה ותכנון יכולות לחולל שינוי חברתי, שבאמצעות תכנון אנחנו יכולים לקדם חברה טובה יותר, שיש קשר עדוק בין המרחב הפיזי למרחב החברתי, יש התפקחות מאוד מאוד גדולה בתוך כל הסיפור הזה. אי אפשר להגיד שאין היום גם ניסיונות מהסוג הזה, אבל בעצם משנות ה-60 וה-70 ההנחה היא שהכוחות החברתיים הפנימיים הם מאוד מאוד חזקים, צריך להיות קשובים להם, ומתפתחת תפיסה אחרת בעולם התכנון, שאנחנו קוראים לה תפיסה פרשנית, כזאת היא שבעצם מבקשת להכניס את הקולות של השחקנים. האזרח הוא לא איזשהו משהו פסיבי שמתכננים עבורו, אלא האזרח הוא חלק מהתהליך הזה, הוא אקטיבי, הוא חלק מקהילה, ואנחנו בעצם צריכים להתייחס לזירה הזאת בצורה שכוללת גם את המעורבות שלו.
איך הביקורת על התכנון המודרניסטי השפיעה על הדיסציפלינה ועל דמותו של המתכנן? ואם הוא לא המתכנן הכל יודע, אז מה הוא כן? מה תפקידו? ומה המקום של הקהילה שעבורה מתכננים?
קודם כל, מבינים שאין דבר כזה תכנון אובייקטיבי. זאת אומרת, אי אפשר. המתכנן הוא לא באמת זה שיכול להבין את המרחב, לפרמט אותו וגם להציע את הפתרון. הדבר הנוסף שמבינים זה שבעצם הסביבה היא באמת, כמו שאמרנו, היא משהו הרבה יותר מורכב ודינמי, וחייבים לקחת בחשבון את הניואנסים החברתיים, אם רוצים שפרויקט בכלל יצליח, ובטח ובטח אם הולכים לכיוונים כל כך אקספרימנטליים חברתיים. ושבעצם המתכנן, גם אם הוא רוצה לשים את עצמו כדמות אובייקטיבית וחיצונית, הוא לא באמת אף פעם חיצוני, הוא תמיד מופעל ומוזן פוליטית גם על ידי שחקנים אחרים, אז בעצם הבנה עמוקה על הקשר שבין פוליטיקה, תכנון ואדריכלות. והדבר הנוסף, מבינים שמתודולוגית, בנוסף לכל הדברים שגדס הציע לנו, צריך להכניס גם את הנושא של קונטקסט ותרבות, ולהבין באמת יותר לעומק את הניואנסים. אם אני מתכננת עבור הבדואים, זה לא יהיה אותו הדבר כמו שאני מתכננת עבור קהילה חרדית, או כמו שאני מתכננת עבור קהילה שחורה בארצות הברית, או קהילה פרברית עמידה לבנה, ואנחנו צריכים בעצם לקחת בחשבון את כל הניואנסים הללו. כל השינויים הללו וההתפקחות הזאת גם גרמה לעוד משהו שהוא קצת פחות נחמד. בעצם למה שאנחנו קוראים זה המעבר מתפיסות אוטופיות לתפיסות פרגמטיות. בעצם התכנון היום הוא תכנון מאוד מאוד פרגמטי. הוא תכנון שאומנם נותן כוח לאזרח וקשוב לצרכים של המדינה, אבל המעמד של המתכנן בחלק גדול מהתהליכים הללו הוא יותר מעמד של מתווך, הוא לא זה שמציע את סדר היום, והרבה פעמים המתכננים יגידו לך גם, לא, אנחנו לא רוצים לקבוע, אנחנו לא זה, אנחנו בעצם כאן כדי ללוות את הקהילה, ויש לזה את החסרונות ואת היתרונות שלהם. זה אומר שהחזון עצמו למקום לא מגיע בהכרח מהמומחה, אלא מגיע מהאנשים, מהרצונות של הקבוצות השונות, וגם פה יש ויכוח שלהם, האם קבוצות דומיננטיות יותר הם אלו שמכתיבות את החזון.
כאילו שמתו למתכננת קצת את הקרקע.
אני חושבת שהרבה מאוד מתכננים היום לא רואים, לא מרגישים ששמתו להם את הקרקע, וגם פה יש שתי אסכולות, אלה שאומרים, זה בסדר ששמטו את הקרקע, בואו ניתן לאנשים לבחור, לחשוב ולחלום מה הם רוצים, ואנחנו בעצם אנשי המקצוע נלווה אותם בדרך לשם. ויש את אלה שאני צריכה להגיד בסוגריים, שאני מאוד מאמינה בזה, שבעצם אומרים, שפכנו אולי את התינוק עם המים. זאת אומרת, מה שקרה פה זה שאני למשל באופן אישי חושבת שחזון הרבה פעמים צריך כן לצמוח מאיזושהי תפיסת מומחה או של מישהו שיש לו את הידע, לא בהכרח להכתיב את סדר היום, אבל כדי להגדיל ולהשאיר את סל הכלים והרעיונות. כי בעצם כשאתה עובד עם קבוצות, עם החזון שיש להם, אתה כל הזמן בעצם עובד עם מה שקיים, עם מה שיש. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות והאבולוציה של תכנון, כאשר אנחנו רוצים להטעין ברעיונות חדשים, הם לאו דווקא תמיד צומחים מן המקום והרצונות של הקבוצות. אז גם פה יש לנו שתי אסכולות, אבל אני חייבת להגיד, אני בעמדת מיעוט, רוב המתכננים היום רואים את עצמם כבעצם משרתים של קבוצות וקהילות.
אז בעצם אנחנו נחזור לדיון הזה בפרק האחרון והמסכם של הסדרה.
בפרק האחרון, אבל אני רק אגיד עוד מילה אחת ונסכם את הפרק הזה. אפשר להגיד שמשנות ה-80 עד היום, הפרגמטיזם הוא של הקונטקסט לפוליטיקאים שמכתיבים את סדר היום, בלי להכתיב איזשהו סדר יום חד משמעי. ופה אני משאירה את זה למאזינים שלנו לחשוב האם זה דבר חיובי או שלילי.
בפרק הזה, שאליו דחסנו הרבה מאוד חומר, עברנו יותר מחצי מאה, מראשיתו של התכנון בעקבות המהפכה התעשייתית, דרך האוטופיסטים הראשונים שפיתחו את הדיסציפלינה והציעו מודלים לעיר ולמגורים שייצרו חברה טובה יותר ויענו על אתגרי השעה, נגענו בביקורת שלא איחרה להגיע, וכבר בשנות ה-60 וה-70 הציגה ביקורות שונות על התכנון המודרניסטי ועל המתכנן הכל יודע. בעקבות כך, השתנתה התפיסה ביחס לתפקידו של המתכנן ושל הדיסציפלינה עצמה. שאלות אלו ממשיכות ללוות את התכנון עד היום, ונחזור לעסוק בהן בפרק השלישי של הסדרה. בפרק הבא נעבור לקונטקסט אחר לגמרי. אם היום עסקנו במערב, בפרק הבא נעבור לדרום הגלובלי, נבחן כיצד תהליכי האיור מתעצבים שם, והאם כל השיח של תכנון עירוני בכלל רלוונטי למקום. הסדרה תכנון עירוני מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. את כל הפרקים ופרקים נוספים והמלצות להמשך ההזנה וקריאה בנושא אפשר למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה. בנוסף מוזמנים לחפש אותנו בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. עורכת הדס צור, עורך סאונד ניר לייסט.